מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, על יום 10 בניסן שיחול הערב. בעשירי בניסן נעשה לישראל נס, שלקחו שה שהיה אלוהיהם של המצרים ושחטו אותו, ולא עשו להם המצרים דבר. ועל שום הנס הגדול הזה קוראים לשבת הסמוכה לפסח שבת הגדול. וכן בעשירי בניסן, בסוף 39 שנים שהיו ישראל במדבר, מתה עליהם מרים הצדקת, וחסרו ישראל אחת מן השלושה פרנסים טובים שהיו להם במדבר, משה, אהרון ומרים אחותם. ומדוע נקרא שמם פרנסים טובים? שבזכותם ניתנו להם לישראל שלוש מתנות טובות: המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, והבאר בזכות מרים. וכשמתה מרים, נסתלקה מהם הבאר, וקבעו אותו יום תענית צדיקים לדורות על מות צדקת זו. בשנה אחת לאחר מכן, נצטיין אותו יום במאורע גדול אחר, מאורע של שמחה. באותו היום, 10 בניסן, נבקע הירדן לישראל, ורגלם של אבותינו, מהם רבים מאוד מיוצאי מצרים, דרכה בפעם הראשונה על אדמת ארץ הבחירה, בעולה מן הירדן, לבוא לרשת את ארצם, כמסופר בספר יהושע, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. תהיה לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ט' בניסן, תשפ"ד, 17 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרות בישראל, נחושים להגיב על ההתקפה האיראנית, בעיתוי ובעוצמה שיהיו מתאימים להערכות המודיעין. כך אמר אתמול דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל אגרי, בוועידת המחר של העיתון ישראל היום. הוא אמר, אי אפשר שלא להגיב למתקפה כזאת. אנחנו נפעל במקום ובזמן שאנחנו נבחר. כל דיבור על זה הוא מיותר. אנחנו במוכנות גבוהה גם עכשיו. בזמן שאנחנו מדברים, יש פה טייסים בהגנת שמי המדינה. יש לנו עכשיו אפשרויות רבות כיצד ואיך לפעול. אנחנו נפעל באופן הנכון ובזמן הנכון. בכל נושא, כל דיבור בנושא הזה ומיותר. איראן תקפה ב-300 שיגורים שונים. הדבר הזה נעצר בזכות קרב הגנה אווירי היסטורי שעוד ילמד הרבה בעולם. קרב הגנה שבו טייסים של חיל האוויר מפילים נחילים של כלי טייס. אני רוצה רגע לעסוק בעומק של המתקפה ושל התגובה ובכלל של יחסינו עם איראן, ומי שעושה את זה כדרכו לעומק וגם לרוחב הוא דוקטור דרור עידר, והוא כותב הבוקר כך. האיראנים הם מוכרים מעולים, מומחים בבניית עוצמה מדומה. כללי המזרח התיכון, ערש הציוויליזציה האנושית, לא השתנו זה אלפי שנים. מי ששלח צבא טילים עצום לפגוע בנו, ראוי להתייחסות כמי שהצליח לפגוע בנו, והתגובה צריכה להיות בהתאם. אחרת מזמינים את ה-14 באפריל הבא, 14 באפריל זה התאריך של מוצאי שבת, בדומה להתייחסותנו לטבח של 7 באוקטובר. ביום שישי האחרון, כ-36 שעות לפני המתקפה האיראנית, פרסם מומחה לחקר איראן את הקביעה הבאה. אני שומע טהרן מדברת ישירות עם וושינגטון ולונדון, ומוסרת שלא תפעל בפזיזות, ומבין שכל הגישה האיראנית של נתניהו כשלה. איראן היא היום המבוגר האחראי שמחליף מסרים ומרגיע את הזירה. ישראל היא פיל משוגע בחנות חרסינה. מעולם לא היינו רחוקים, מוקצים ומובסים יותר ממה שאנחנו עכשיו. כך מצטט עידר, מומחה לחקר איראן, הוא לא כותב את שמו, חבל אגב. איראן, זה ממש לשון הרע לתועלת, איראן היא ראש תמנון הטרור במזרח התיכון, שמממנת ומפעילה את החמאס, את החיזבאללה, את החותים, את המיליציות הפרו-איראניות בסוריה ובעיראק. בכל מקום שבו נראית אי יציבות, נמצא את טביעות האצבע של האייתולות. גרורותיה של איראן מעסיקות אותנו, בעוד המשטר בטהרן מחכך את ידיו בהנאה כמעט ללא פגע, ועל הדרך ממשיך את תוכנית הגרעין בחסות המאומה. הקביעה איראן היום היא המבוגר האחראי, מקבילה לאחותה חמאס מורתה. כן, שתי קביעות שאנחנו שומעים מהמומחים. הדברים חמורים שבעתיים על רקע המתקפה במוצאי שבת. אפילו הסיפה אינה נכונה לאור הקואליציה המערבית שחברה לעזור לנו בהגנה הצבאית והמדינית. כלומר, זה שישראל עכשיו מעולם לא היינו רחוקים, מוקצים ומובסים יותר ממה שאנחנו עכשיו. ניתוחים כאלה הופיעו גם לפני 7 באוקטובר. עיקרם, ישראל היא הבעיה. כשם שבעניין בני ערובה בשבי החמאס, אותה קבוצה מאשימה דרך קבע רק אותנו, במיוחד את ראש הממשלה נתניהו, למרות שהחמאס סירב להצעות וכך אישרו האמריקנים. האמת ניתנת להיאמר שההפגנות והקריאות החמורות נגד ממשלת ישראל בעיצומה של המלחמה שיחקו לידי החמאס ולימדו אותם שכדאי להמתין עד שניכנע לדרישותיהם. ועוד קביעה מאתמול, אדם נשך כלב, נאלצתי להחזיר לו נשיכה, הסביר בני גנץ, הנשוך שהתעקש גם לנשוך. ככה זה בשכונה שלנו, לא יכבדו אותך אם לא תעניש את הכלב בנשיכה תחת נשיכה. ועוד אנשים נוספים כך ניתחו את מה שקורה עכשיו. שורת פרשנים, בתוכם לשעברים שהיו המעריכים הלאומיים, משוכנעת שהיא רואה כלב ולא ציוויליזציה עם חוקי משחק עתיקים. האמירות הללו מנסות להכניס מיתוס לתוך תבנית רציונלית. מדובר באפיק מחשבה מסוים במערב שקשל כמעט בכל פעם שנדרש לחזות סיכונים שעלו מתאום ההיסטוריה וביטאו כוחות מטה-רציונליים, מיתיים, דתיים. הם לא ידעו להכיל עוצמות כאלו, וגם כיום חסרים כלים להתמודדות עומק עם חוקי ההתנהגות אחרים וכל כך רחוקים מעולמם. במקרה הזה מה שנותר הוא ללחוץ על המוכר והברור והרציונלי, כלומר על ישראל מבחינתם. והתפיסה הזאת של ראשי מערכת הביטחון לשעבר, וגם די בהווה, מתוארת כשקולה, כלא מתלהמת, כהגיונית. אלו מילים ריקות שמחפות על אידיאולוגיה חסרת גמישות מחשבתית, שמשליחה על האויב את התבניות הנפשיות שלה. ההיסטוריה מלמדת שזה לא רציונליזם, אלא השקפת עולם עקבית שמעברת מלראות ניחוחה את המציאות. במילים אחרות, הקונספציה. חשוב להיזהר ממומחים כאלה, סבנו די, גם ביחס לפלסטינים בשבעה באוקטובר בשמחת תורה, וגם ביחס לאיראנים ב-14 באפריל, כלומר במוצאי שבת. טוב, עכשיו 7:17, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה התוועדות בוקר לערב ערב ערב שבת הגדול עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
7:23, בוקר טוב וערב ערב ערב שבת הגדול. שלום מיכי יוספי.
ערב שבת הגדול, ערב פסח, ערב ניקיונות, ערב בדיקת חמץ. הרבה ערבים טובים, מה שנקרא מעריב ערבים. יודע שהיום זה היורצייט של רב אריה לוין ושל רבי חיים מאיר מוויז'ניץ. רבי נחמן מברסלב היה אומר שעל ידי הזכרת שמות הצדיקים אפשר לעשות שינוי בטבע או במעשה בראשית. יש סגולה ברסלבית כזאת, שפשוט להזכיר שמות צדיקים שהיו מבריאת העולם עד לימינו. רבי נחמן מברסלב, ששמע את הדיבור הזה של רבי נחמן, הלך וקיבל מכל התנ"ך, מהמדרשים ומהתלמודים, מספרי החסידות, ומעזור את כל הצדיקים שידועים לנו, ועשה מזה קובץ קטן שנקרא שמות הצדיקים. אז את זה אמרתי בשביל לומר לך שאין לי עכשיו סיפורים על רבי חיים מאיר מוויז'ניץ ועל בריא לוין, מלבד שקיימנו את העצה להזכיר את שמות הצדיקים. אתה יודע שאפשר להגיד את החוברת השלמה של שמות הצדיקים, אפשר להגיד שניים מהצדיקים שהיום היורצייט שלהם. שניהם התאפיינו בחום יהודי, בריה לוין ומאור פנים, שהיה מחזיק למישהו את היד, אנשים מספרים שהרגישו את החום, את חום הלב שלו ואת האהבה שלו שגרמה לאנשים להשתנות לטובה לחלק מהם. וגם מבחיימר מביזניץ, שהיה לו גם את חום הלב, את השמחה שראו על פניו, ואת האור הגדול שהיה לו במיוחד בשבת קודש. וידוע שהעניין הזה של זמירות שבת בכל עם ישראל זה עניין גדול, אבל הוא אצלו הייתי מיישב לילה שבת לילה שלם, ככה מזמר ומשבח ומודה. אז זה היה במשהו לקיים את העצה של שמות הצדיקים. אחרי זה אני מקווה שבהפסקת הפרסמות תוכל למלמל את כל אלו שאתה זוכר בעל פה. חשוב שתדע שאני באמת עושה את זה לפעמים. זאת אומרת, יש זמנים שאין ספר ואין איזו התבודדות מיוחדת. הכוונה היא לא נפתח הלב לדבר דיבורים פנימיים עם ריבונו של עולם. ואז אני נזכר בהצעה הזו, ואני מעלה אסוציאטיבית שמות, בלי אפילו לעשות הפרדה בין זמנים. אני יכול להזכיר את הנביאים ומגדולי החסידות ושמות של תנאים והמוראים. זה מאוד פותח את הלב לפעמים לעשות 2-3 דקות ככה. נקודה נוספת שרציתי לומר לך, להתוועד ממך לשמות הצדיקים, יש קטע מעניין בגמרא במסכת פסחים שהיא מדברת על בדיקת חמץ, ואיכשהו מביאה 3 פסוקים, אחד מהתורה, אחד מהנביאים ואחד מהכתובים, שמשם היא מזכירה, היא נותנת תימוכים למה כדאי לחפש לאור הנר. אני לא אומר את כל המהלך, אלא את מה יוצא מזה. אז פסוק אחד, הגמרא מביאה מאחי יוסף, שאחרי שהחביאו להם את הגביע באמתחתם, כתוב, היחפש בגדול החל, ובקטן קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. זה הגמרא מביאה בהקשר שצריכים לחפש את החמץ ולמצוא, למצוא את הפתיתי חמץ שאנחנו מחביאים. אז היא מביאה פסוק אחד על אחי יוסף. פסוק שני שבא להזכיר את העניין הזה שמחפשים לאור הנר, והיה בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, מפסוק מצפניה, והגמרא מביאה רק את הקטע הזה, והיה בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ויש את הסיומת, וסוכדתי על אנשים הקופים על שמריהם, האומרים בלבבם לא ייטיב השם ולא ירא. וכיוון שהגמרא הזכירה נרות, היא גם הזכירה נר בודד, נר השן נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, זה פסוק ממשלי. ולכאורה, אפשר לשאול מה הקשר בין בדיקת חמץ למכירת יוסף, אל הפסוק של לחפש את ירושלים בנרות, ושל נר השן נשמת אדם. כמובן, יש קשר על פי פשט, מי שיעיין בגמרא במסכת פסחים בדף זין. אבל היה מי שאמר, היו מחכמי המוסר שאמרו, ומדומני אולי אפילו גם מהחתם סופר, שהפסוקים האלו באים להגיד לנו שבדיקת חמץ זה לא רק הדבר הטכני שהוא קדוש ועליון, באמת לחפש בחורים ובסדקים שמה שכחנו משהו, אלא הפסוק עם יוסף ואחיו שעם המילים שהגמרא מצטטת בגדול החלו בקטן תילה, זה לחפש האם יש לנו איזה שנאת חינם. כל הסיפור שם של יוסף ואחיו זה על השנאה שהייתה שם, ואחרי זה התיקון. אז בגדול החל לראות את לחפש האם יש איזושהי שנאה, איזושהי תינה, איזשהו פירוד לבבות מול גדולים בגדול החל, או בדברים המובהקים הגלויים הבולטים בגדול החל, או אפילו מול גדולי ישראל. לפעמים אתה יודע שנהגו אצל יראי השם לפעמים לא לסמפת איש את גדוליו של ציבור אחר. זאת אומרת, פעם היו אנשים כאלו, שלא חלילה נשייך את זה לימינו. אז הפסוק הראשון עניינו להזכיר לנו שבדיקת חמץ לראות אם יש איזה שינה בלב לתקן. בגדול החלו בקטן קילה לחפש אחרי זה דברים הכי עדינים, שזה בין אדם לחברו. הפסוק מספר צפניה, והיה בעת לחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על אנשים האומרים בלבבם, לא יציב השם ולא ירא, זה הזמנה לחפש פנימה מה מצב האמונה שלנו בהשגחת השם עלינו. הפסוק הזה אומר שיהיו אנשים שלא יאמינו בזה. אז לבדיקת חמץ, זה להזכיר לעצמנו כמה חשובה לנו האמונה בהשגחה פרטית, לחדש אותה ולהעצים אותה. בפסוק השלישי מספר משלי, נר השם נשמת אדם, שבא להזכיר גם את הנר הבודד של בדיקת חמץ, ולחפש את כל הדברים העדינים שאנחנו רוצים לתקן ולשפר בינינו לבין עצמנו, בתוך המרחב הביתי, המרחב הקהילתי, זה חיפוש עדין, נר השם, נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אז עד כאן על שלושת הפסוקים שהגמרא מביאה על בדיקת חמץ, שהן גם הזמנה להשתמש בבדיקת חמץ, לבדיקה פנימית מה המצב בין אדם לחברו, מה המצב באמונה בינינו לבין ריבונו של עולם, ומה המצב של תיקון המידות באופן העדין והסמול. אז אני מקווה שהייתה פה תרומה במשהו לבדיקת חמץ משודרגת משנים מאשר בשנים קדמוניות.
תודה רבה, מיכי, על התרומה, על השדרוג בהחלט. ותודה על ההזכור של שמות.
תודה שתגיד גם שלוש פעמים לחיים, לכבוד, תודה מה, חמש פעמים לחיים, שלושה פסוקים.
זהו, רציתי להגיד שני היורצייטים.
זה שני צדיקים.
אז כן, לחיים, 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 לחיים. וואי, זה כמו להגיד השם הוא אלוקים, אני מתחיל לספור תוך כדי. אבל כן, לחיים, והשיר שנשמע באמת מתחבר ליורצייט שהזכרת, של רבי חיים מאיר מויז'ניץ, האמרי חיים. נשמע את אחד הניגונים, אפשר לומר ממש ההמנון של חסידות ויז'ניץ, קריבון, רב רבין, עובדך ותקיפין, אתה יודע, שרים את זה בטיש בעמידה, נעמדים כולם ושרים את השיר הזה מתוך זמירות שבת. ומי שישיר הוא יהודי יקר שהערב ימלאו לו 73 שנים, בלי עין הרע, 73 השנים הראשונות, מרדכי בן דוד, נשמע אותו.
או, מזל טוב, מזל טוב.
אז הנה לחיים נוסף. תודה רבה. הסגנון, מרדכי בן דוד בניגון הויז'ניצאי העתיק. מרדכי בן דוד, מזל טוב, הערב 73 שנים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידיד ימיר.
שבע 42 עכשיו, אני מאוד מקווה שנספיק לשמוע גם היום את השיר שאתמול שידרנו לראשונה, אברהם פריד מבצע את הלחן המרטיט, ממש המרטיט של יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמו, שנפל בעזה והלחין את השיר הזה ערב קודם. אבל לפני זה חוב שלי אליכם מאתמול, מיכי הזכיר את רבי לוין שהיום יום פטירתו 55 שנים, והוא הסתפק בלהזכיר את שמו, כן, את שמות הצדיקים, אבל יש כל כך הרבה מה לספר עליו וממנו, ונראה לי שהשנה יש נקודה שקשורה באישיותו, בפטירתו, שחשוב לדבר עליה דווקא בשנה הזאת, ואני מצטט את עצמי מתוך הטור שלי בעיתון בשבע. אז הנה, כבר לפני כמה שבועות סימנתי לעצמי את התאריך הזה ביומן, ט' בניסן, יום רביעי, יום פטירתו של הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין, אגב, שלושה ימים אחרי יום הולדתו שחל בו' בניסן. חשבתי שהשנה חשוב במיוחד לשים לב למצבה הלא שגרתית שלו ולמה שחקוק עליה. אני מבקש מכל מי שיבוא להשתתח על קברי שיאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שתעלה רצון מעת הבורא יתברך שמו, והתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. זה מה שכתוב על המצבה, מילה במילה. ועוד נכתב שם שהבקשה הזאת היא מתוך צוואתו של רבי אריה לוין, עוד נחזור אליה. אבל קודם, להודעה קולית שקיבלתי לפני כמה ימים מהפרופסור סודי נמיר, למי שלא זוכר, פרופסור נמיר הוא הרופא המיתולוגי של גוש קטיף, בשעתו צבי הנדל, ראש המועצה האזורית חוף עזה, קרא לו כשהקימו את הגוש, והוא העולה מקנדה התייצב, הוא התמחה ברפואת חירום, פתח את המרפאה של לבד קלים, טיפל שם במסירות, לעתים גם במסירות נפש, באלפי אנשים לאורך השנים, וגם הציל חיים של תושבים וחיילים שנפגעו מהטרור העזתי. בזמן הגירוש, ושוב ושוב אחרי כל מתקפת קסאמי מעזה בשנים שחלפו מאז, התפרסם תיעוד שלו, של הדוקטור נמיר, של הפרופסור נמיר, נגרר החוצה מהגוש, רופא עם זקן וכיפה שחורה סרוגה גדולה, במדים, בעודו זועק אל החיילים המגרשים שאוחזים בו, ייכנסו מציר פילדלפי מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרגימות על סדרות, רצח בנתיבות, כולכם שותפים לפשע הזה, זה מה שיהיה. כך הוא צעק וגררו אותו החוצה מהגוש ביחד עם עוד אלפים שגרו שם. כמעט 18 שנים אחרי שנגרר החוצה על ידי צהל מתוך חבל עזה, הוא נגרר פנימה בחזרה בכיוון ההפוך. הנבואה שלו התגשמה לצערו ולצערנו. בשמחת תורה הוא הוקפץ למילואים. אגב, או לא אגב, בגיל 64, אב ל-11 ילדים, הישר הוא הוקפץ לקיבוץ סעד והתחיל לטפל בפצועים. בלילה הוא כבר היה על גבול עזה. למחרת בבוקר הוא סיפר לי, התחלנו לפנות חללים. זה לא התפקיד של יחידת הרפואה, אבל לא היה אף אחד אחר שהיה יכול לעשות את זה. זה היה מאוד מאוד קשה. בהמשך יצאנו לאימונים בקיבוץ בית גוברין, להכנות, ואז נכנסתי פנימה עם יחידה 551 לשלושה חודשים כרופא צבאי. כשהם יצאו, המשכתי עם יחידות סדירות, עם גבעתי ואז צנחנים. אפשר רק לדמיין, או שמה אי אפשר לדמיין, כמה פצועים וכמה מוות לצערנו ראה פרופסור נמיר בחצי שנה האחרונה בעזה. ואפשר רק לדמיין, או שמה אי אפשר לדמיין, כמה צער ותסכול הוא חש על כך שאפשר היה למנוע את זה, אם רק היו מקשיבים לזעקותיו אז, לפני 18 שנים. בין הודעה קולית אחת לשנייה, פרופסור נמיר שלח לי גם סרטון מחאן יונס סמוך לגני טל, סרטון שמתכתב עם הסרטון המפורסם ההוא שלו מזמן הגירוש. זה היה בערב שבת זכור, לפני כמה שבועות, רואים בו את חאן יונס כמעט חרבה, שומעים ברקע ציוץ ציפורים, וחייל מחזיק תרסיס צבע וכותב על אחד הקירות, הבטחנו לחזור, הנה, ברוך השם. ומתחת לסרטון כתב לי פרופסור נמיר, שבת בלי מקווה, בלי מקלחת, בלי ספר תורה, בלי קריאת זכור, אבל עם מוסרי נפש אמיתיים שמוכים את זכר עמלק בפועל. ואז הוא התחיל לדבר איתי על תחיית המתים. הוא אמר כך, אני עושה התבודדויות תוך כדי ריצה. אני קורא לזה התבודדות בעשר כמש. תוך כדי שאני רץ, באות לי מחשבות, ולאחרונה חשבתי על חבר. אלעד פניגשטיין מתלמון, שבנו היקר מעוז, השם יקום דמו, נפל באחד הקרבות בצפון הרצועה. אלעד סיים את ההספד על הבן שלו בהר הרצל ואמר, נתראה בתחיית המתים. וחשבתי לעצמי, כמה נחמה זה נותן לאלעד ולצורית אשתו ההורים של מעוז, ולעוד הרבה משפחות שקולות, וכמה חבל שלא כולם בארץ יודעים על המושג הזה, על האמונה הזאת. לצערי, מי שלא נחשף ולא מכיר, לא יודע שזה מה שצפוי ולא יכול להתנחם בזה. צר לי על כך, זה לא כל כך מפורסם, העיקר האחרון ב-13 עיקרי האמונה של הרמב״ם שמופיעים בסידור אחרי תפילת שחרית. עכשיו בצבא אני אומר את זה כל בוקר אחרי התפילה. בניחומי האבלים, ויצא לו להיות בלא מעט ניחומי אבלים בחצי השנה האחרונה הזאת, אני מזכיר את המשפט הזה ואת המצבה של רב אריה לוין. אז חשבתי להכין סרטון, להראות קטעים של גבורה, של אבל, של אובדן, לשים שם שיר של שותפות ואחדות, להראות את הגעגועים, ולסיים עם המצבה של רב אריה לוין, שביקש שיקראו את המשפט הזה של הרמב״ם, על האמונה בתחיית המתים. אולי בסוף הקליפ צריך לשים חצי דקה של השירה של אנשים בשחרור של ברגן בלזן, ואז להראות הרבה תינוקות, הרבה בנייה, הרבה שמחה ואושר שקיימים. למחרת אגב הוא הוסיף הודעה קצרה ואמר, אם תרצה, אז בנסתר, זה העומק של ברכת האילנות בימים אלה. אחרי שהכל דומם ומת ומתעורר, קם, פורח ומלבלב. אני לא יודע לערוך סרטונים, אבל אני כן יכול לפרסם בטור הזה, כך כתבתי בטור שלי, טוב, פה זה רדיו, אז אי אפשר לפרסם את התמונה של המצבה המיוחדת שעל קברו של רב אריה לוין, ואתם מוזמנים לומר בפה מלא את המילים שכתובות עליה, הנה אפשר לומר איתי ביחד, אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שתעלה רצון מעת הבורא יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. אפשר כמובן לבוא היום, או בכל יום, אבל היום זהו יום פטירתו כאמור של רב אריה לוין, לבוא אל הקבר בבית הקברות בשכונת סנדריה בירושלים, ולומר את זה שם. ואפשר, ואולי כדאי, ומצווה גדולה לשלוח את הדברים האלה, למי שלא מכיר אותם, שלא מכיר את העיקר הזה, העיקר ה-13, ב-13 העיקרים של הרמב״ם. אגב, אני אשמח לשלוח לכם את הטור הזה, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל, ידידיה@gmail.com, ואני אשלח לכם את הדברים בעזרת השם בדואר חוזר. זה די מדהים, יהודים בכל העולם מכירים בעל פה את מילות העיקר ה-12 של הרמב״ם, נכון? אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. דורות של יהודים התחזקו מהם, התנחמו בהם, התמלאו בתקווה. תחשבו כמה לחנים אנחנו מכירים למילים האלה, בראשם כמובן זה של מרדכי בן דוד, חתן היום הולדת, שהביא את הבשורה הזאת באמת יחד עם מונה רוזנבלום למיליוני יהודים. אבל כמה יהודים שמעו על העיקר ה-13 שבא מיד אחריו, וכמה שירים אתם מכירים שהולחנו עליו? זה חומר למחשבה, חומר להלחנה. ולסיום, נדמה לי שאני יודע למה היה כל כך חשוב לרב אריה לוין, בעל היורצייט, שהמילים הללו דווקא הם יחקקו על המצבה שלו. איש החסד הגדול כנראה לא הסתפק ב-84 שנות נתינה בעולם הזה. הוא רצה להמשיך לעשות חסדים גם אחרי פטירתו מן העולם, להמשיך לנחם, לעודד, להאיר פנים. אבל איך זה אפשרי? אין אסירים בעולם האמת להביא אסירים, אין פצועים, אין מצורעים. אז הנה, בדיוק ככה, באמצעות המצבה, הרי מי מגיע לבית הקברות? אנשים שבורים שבאים ללוות את יקיריהם בדרכם האחרונה, או ליום הזיכרון שלהם בבית הקברות, או אפילו בסתם יום רגיל של געגוע. ואז בדיוק שם, ברגעים הקשים ביותר, רב אריה לוין מאיר להם פנים ומזכיר להם לא את יום המיטה, אלא את יום תחיית המתים.
בגיץ המוות לא יירד רע, כי אתה עימדי. גם כי אלך בגיץ המוות לא יירד רע, כי כי אתה עמדי, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך לאורך ימים. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך לאורך ימים.
אברהם פריד בלחן האחרון של יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמו, בערב שלפני נפילתו בעזה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
אוי רע רע, כי אתה עמדי, גם כי אין